אנחנו בדף י"ד נתחיל בסוף דף י"ג עמוד ב'. ההוא הרוס ורוסתו דעת ולקמיד רב יוסף. היא אמרה, מיני, היא אומרת, אני לא בתולה, אבל זה הוא שבעל אותי, והוא אומר, אין מיני. הוא אמר, כן, באמת אני זה שבעלתי אותה. אמר רב יוסף, למה הנה חושלה? אחד הדק המודה, ועוד אמר ויהודה אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל. רב יוסף אומר, קודם כל, הוא אומר, הוא מודה. השנית, הלכה כרבן גמליאל, שהיא נאמנת. אז מה הבעיה פה? אמר לה אביי, ובהה כי לא מודה מכשה רבן גמליאל, אביי שואל אותו, מה מועיל לך שיטת רבן גמליאל? אם הבעל לא היה מודה שהוא זהו, האם גם פה רבן גמליאל היה מכשיר? ואמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה הלכה כרבן גמליאל, ואת לא תעבד עובדה, עדי קרוב כשרין אצלה. למרות שהלכה כרבן גמליאל, שמואל אמר, למעשה צריך שיהיו רוב כשרין אצלה, והכה שהיא מאורסת רוב פסולין אצלה. רוב האנשים שהיו איתה אחרי אירוסין, כל העולם חוץ מהארוס שלה, זה פסולין אצלה. אז גם לפי רבן גמליאל, אנחנו רואים ששמואל הרי לא פסק כרבן גמליאל כשרוב פסולין אצלה. אומרת הגמרא ולהתאמך, תיק שלה הכי גופה, הלכה ואת לא תביד עובדה, מה פשט באמירה הזו של שמואל? מצד אחד אומר הלכה כרבן גמליאל, מצד שני אומר לו, אל תפסוק ככה, אלא אם כן רוב כשרין. אלא מה יתלך למאמר? הלך התחילה, הדי עבד. מה אמר לו שמואל? שמואל אמר, באמת, מתי אתה יכול ללכת לכתחילה כמו רבן גמליאל? כשרוב כשרין אצלה. מתי אני אומר הלכה כרבן גמליאל גם כשלא רוב כשרין אצלה? כשזה בדיעבד. אם בא כהן לשאול את בית דין, האם ליסה את האישה הזו, אז רק אם רוב כשרין אצלה, נסמוך על רבן גמליאל. אבל אם הוא כבר נעשה אותה, אז אני הולך כמו רבן גמליאל, גם אם לא רוב כשרין אצלה. זה הכוונה של את לא תביד עובדה. אל תלך כמו רבן גמליאל, לכתחיל אלא אם כן רוב כשרין אצלה. והנמי כדיעבד עמי. וגם האישה הזו שהיא התעברה מהארוס שלה, ואתה שוקל לפסול את העובר מהכהונה, או לאסור אותה על הארוס, אם אתה לא תאמין לה, אז אם אתה לא תאמין לה, אתה תגרום לה להתגרש. אז זה גם כן דיעבד, אז למרות שרוב פסולים אצלה, נאמין לה כשהיא אומרת זה מהארוס. אין לנו פה התייחסות מה יהיה אם הארוס מכחיש אותה. יש לנו התייחסות אם הארוס לא אומר כלום. זאת אומרת, במציאות כזו שהיא אומרת שהוא זה שעיבר אותה, ואין לי מהארוס מילה, אז זה בדיעבד, ואני אמין לה. רע מילה הבאי אלה רע, והשאלה חדשה. ומי אמר רבי יהושע אינה נאמנת? האם רבי יהושע לא נותן לה את החזקת כשרות שלה? ורמינו, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בטרה על אלמנת עיסה שקשרה לכהונה. אלמנת עיסה זו אישה שהיא נישאת, טוב, אז יש שני שיטות פה מה זה אלמנת עיסה. שיטה אחת זה שאהרון הכהן, אהרון היה נשוי לאלישבע, הוא זרק לגט, ואנחנו לא יודעים אם הגט היה יותר קרוב אליה או יותר קרוב אליו. ואז אהרון מת, ואנחנו לא יודעים אם היא אלמנה או גרושה. עכשיו אלישבע הלכה וניסית לפנחס הכהן, ויצא ממנה בן. עכשיו הבן הזה הוא ספק חלן, כי השאלה היא האם אמא שלו הייתה גרושה מאהרון, וממילא אסורה על פנחס והוא חלל, או שאלישבע לא הייתה גרושה, הייתה אלמנה, כי הגט היה יותר קרוב לארון כשהוא זרק אותה, ואז הבן הוא לא חלל. זו השיטה הראשונה שרשי מייצג. בסוף הסוגיה, רשי מביא מרבי יוסף טוב אלם, פשט שני, שיהיה לנו יותר קל בהמשך, שמציאות כזו, שוב, הארון זורק את הגט לאלישבע, ועכשיו היא ספק גרושה, ואהרון מת, ואז אלישבע נישאת לפנחס, ונולד לבן נדב, ואנחנו לא יודעים אם הבן הזה הוא מאהרון, בעלה הראשון, ואז הוא כהן כשר, או שהבן הזה הוא מפנחס מבעלה השני. גם אם הוא מפנחס, אנחנו לא יודעים אם היא הייתה אסורה על פנחס, האם היא הייתה גרושה מאהרון או לא, אז הבן הזה יש לו שני צדדים שהוא כהן כשר, או שהוא בעצם מההיריון מאהרון בעלה הראשון, ואז הוא ודאי כהן כשר, או שהוא מפנחס, ובאמת אהרון לא הצליח לגרש את אשתו, כי הגט היה יותר קרוב לאהרון, והיא הייתה אלמנת אהרון, והיא הייתה מותרת על פנחס, ואז הוא כשר. יכול להיות שהגט היה יותר, קשר, יותר קרוב לאלישבע, והיא גרושה, וגם כן היא התעברה מפנחס. ואז הבן הוא חלל. אז זו השיטה השנייה, מה זה אלמנת עיסה. אז שוב, השיטה הראשונה, זה פשוט, יש ספק אחד. האם האישה גרושה כשהיא נישאת לכהן, והבן ממנו חלל. השיטה השנייה אומרת שיש שני ספקות. ספק אם היא גרושה, וגם אם היא גרושה, ספק אם הילד הוא מבעלה הראשון, אז יש לנו שני צדדים להכשיר. אילו שני השיטות ברש"י, אחד שיטה שלו, אחד של רבי יוסף טוב אליהם. אז חזרה לסוגיה שלנו. המשנה בעדויות אומרת, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן פטירה על אלמנת עיסה. עכשיו, הבן הזה, שאנחנו לא יודעים אם הוא חלל או לא, הוא נשא אישה ומת. אשתו האלמנה, השאלה היא האם בעלה היה חלל או לא. אז היא נקראת אלמנת עיסה. אנחנו לא בטוחים האם היא בעלה היה חלל והיא פסולה לכהונה, או בעלה לא היה חלל. אז העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על אלמנת עיסה, האלמנה של אותו ספק חלל, שהיא כשרה לכהונה. אז אם רבי יהושע מעיד שהיא כשרה לכהונה, אז מה שאביי מבין מזה, זה שרבי יהושע אומר, תעמיד אותה על חזקתה. היא הייתה כשרה לכהונה לפני שהיא נישאת לספק חלל הזה, אז נשאיר אותה בחזקה שלה, שהיא עדיין כשרה לכהונה. אז זה מה שאביי שואל את רבא, האם באמת רבי יהושע לא הולך לפי החזקה? אמר לה, אז רבא, או רבא ענה לאביי, הכי השתה, הטה משה ניסית, בודקת וניסית. הסיבה שאנחנו מוכנים לסמוך על חזקתה, זה כי יש לי עוד סיבה להאמין לה שהיא לא נפסלה, כי לה יש עניין לבדות, שלפני שהיא ניסית לאדם הזה, לנדב, לבן הספק חלל הזה, היא רוצה לבדות שהיא לא תיפסל על ידו. אז אפשר לומר, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שהיא בדקה לפני שהיא ניסית אליו, ובגלל זה אני בונה על כך שהיא עדיין אישה כשרה. אז זה למה שאני מעמיד אותה על חזקתה, כי יש לי עוד צד להאמין לה. אבל האחה, האישה הזו הרי מזנה. אנחנו יודעים שהיא נכנסה להיריון ממישהו, אנחנו לא יודעים ממי. אתה תאמר לי, בודקת ומזנה? פה אתה רוצה להאמין לה שהיא בירירה את הייחוס של הבן אדם לפני שהיא זנתה איתו? זה למה שפה רבי יהושע לא סומך על החזקה. עכשיו צריך פה לעיין קצת, האם הדגש של רבי יהושע הזה שבמציאות של אלמנת עיסה יש לנו תוספת אימון, או שהמקרה של אישה מזנה יש לנו פגם באימון. האם זה בגלל שהיא מזנה שרבי יהושע לא מוכן להעמיד אותה על חזקתה? אבל מה יהיה במקרה של שזה לא זנות? האם רבי יהושע יאמין לה? זה צריך ביור. אמר רבא, דרבי יהושע עד רבי יהושע קשה, דרבן גמליאל, דרבן גמליאל לא קשה. רבא אומר, רגע, הרי המשך המשנה שם בעדויות, יש לך גם את שיטת רבן גמליאל, וגם בזה היה צריך להיות קשה לנו. והקטני סעיף, אמר להן רבן גמליאל, קיבלנו עדותכם. רואים שרבן גמליאל מצד אחד מקבל את העדות של רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה, אבל הוא אומר להם, מה נעשה שרי גזר בן יוחנן בן זכאי, שלא להושיב בית דין על כך, שהכהנים שומעים לכם לרחק, אבל לא לקרב. אז זאת אומרת, מצד אחד, הוא אומר, אני לא מוכן להתיר את האישה הזו לכהונה. הכהנים לא שומעים לכם, רבי יוחנן בן זכאי, כי שאנחנו לא מקבלים את זה להכשיר אותה לכהונה. אז איך זה שבמשנה רבן גמליאל אמר שהאישה נאמנת, כשהיא אומרת, נבעלתי לקשר לי ואני יכולה להינשא לכהונה, ואילו פה באלמנת עיסה הוא לא מוכן לקבל אותה. אלא אמר רבא, דרבן גמליאל, דרבן גמליאל, לא קשה. הטעם ברי, הכה שמה. במשנה שלנו, למה רבן גמליאל מאמין לה? כי היא באה בטענת ברי, היא אומרת, אני נבעלתי לכהן כשר, ובגלל זה אני עדיין כשרה לכהונה. אבל הכה בעל מנת עיסה, הרי אנחנו, יש לנו ספק האם הבעל שלה היה חלל או לא. אני לא יכול לומר לה, ברי, היא לא יודעת כמו שאנחנו לא יודעים. אז בגלל זה היא רק יכולה לבוא בטענת שמה. אז בגלל זה רבן גמליאל לא מוכן להאמין לה שהיא כשרה. אני לא יכול לשים אותה בחזקה, כי ברור לי שאין לה את החזקה הזו. כולנו יודעים שיש פה ספק, האם בעלה היה חלל או לא. אז בגלל זה רבן גמליאל לא מכשיר אותה. דרב יהושע, דרב יהושע נמי לא קשה. התירוץ בין שיטות רבי יהושע הוא אחר. הטעם חד ספיקה. למה רבי יהושע לא האמין לאישה כשהיא נכנסה להיריון ואנחנו לא יודעים ממי? כי יש לי ספק אחד, אם הוא היה כשר או פסול. החטרי ספיקי. אבל פה יש לי שני צדדים להכשיר אותה. צד אחד, אנחנו נלך לפי הפשט של רבי יוסף תובלים, צד אחד, שהרי הוא לא היה חלל, כי אבא שלו היה אהרון, הבעל הראשון. צד שני, גם אם אבא שלו הוא פנחס, אפשר, אנחנו, יכול להיות שאמא שלו לא הייתה גרושה, אז יש לי שני ספקות להכשיר אותו, ספק ספקה להכשיר, בגלל זה רבי יהושע מאמין לה. הלכך, לרבן גמליאל, עלים לברד, אפילו בחד ספקה נמי מכשיר. רבן גמליאל אומר, הטענה של ברי של האישה, נבלתי לקשר, אז זה מספיק לי כדי להכשיר אותה, גם שיש לי רק ספק אחד ממי נבלה, וכיל לי שמה, אבל טענת שמה, זו טענה שהיא מאוד ראועה, ואפילו בסק סק ענה מפסיל, אז בגלל זה רבן גמליאל לא מוכן להכשיר את האלמנת עיסה, כי הוא אומר, הרי יש לי פה טענת שמה, היא בעצמה לא יודעת אם היא קשרה או לא, אז מתי רבן גמליאל מוכן להכשיר אותה כשהיא יש לה טענת בריא, אפילו שיש לי חד ספיקה? אבל כשיש לה טענת שמה, אז אפילו בספק ספיקה הוא לא מוכן להכשיר אותה. והגמרה פה לכאורה הופכת את ההבנה שלנו בשיטת רבן גמליאל, כי הגמרה פה נותנת את התוקף לטענת האישה, ואילו בשני דפים הקודמים הגמרה נתנה את המשקל לחזקת כשרות של האישה. לרבי יהושע עלים לחד ספיקה, ואפילו בברי נמי פסיל. וכי לספק ספקה, זה אפילו בשם הנמי מכשיר. רבי יהושע, לפי הבנה הזו של רבא, רבי יהושע אומר, לא מעניין אותי אם זה ספק אחד או שני ספק, מה שמעניין אותי, סליחה, זה מה רמת הספק, האם היא נבלה לקשר לה או לא. במציאות של המשנה, יש לי ספק אחד, האם היא נבלה לקשר או לא, זה שלה יש טענת ברי, זה מה שרבי יהושע אמר, אינה נאמנת, הברי שלה לא יוציא אותי מהספק. אבל בספק ספיקה, במציאות של אלמנת עיסה, שיש לי שלושה צדדים שהאישה הזו קשרה, או שבעלה בא מאהרון, או שבעלה בא מפנחס והיא לא גרושה, אז יש לי שניים מתוך שלושה צדדים שהיא קשרה, אז אפילו בשמה, אפילו שהיא יש לה רק טענת שמה, נמי מכשיר רבי יהושע. תנו רבנן, איזו היא אלמנת עיסה? עכשיו, ההבנה פה שההגדרה של התוספתא בקידושין זה איזו היא אלמנת עיסה שעליה העידו שהיא קשרה. יש פה נקודה שהיינו צריכים לעיין בה בסוגיה הקודמת, שהגמרה מתייחסת לעמדה של רבן גמליאל כדין, כעמדה הלכתית. ואילו הלשון של רבן גמליאל, מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי, שהכהנים שומעים לכם אבל לא לקרב, זה מאוד נשמע שזה מעלה ביוחסין. והגמרה לא מתייחסת למשנה בעדויות ככה. הלשון, הכהנים לא שומעים לכם לקרב, משמע שזה מעלה ביוחסין. ואז זה לפנים משורת הדין. ואילו ההבנה של רבה זה שזה דין, וגם ההבנה של הגמרה, כשהיא מקשם רבי יהושע לרבי יהושע, אז שם בסדר זה בעיקר הדין. אבל בשיטת רבן גמליאל, לכאורה, הסיבה שהגמרה מקודם לא שאלה, זה בגלל שרבן גמליאל לשיטתו. רבן גמליאל אומר, כאשר אין לי בעיה. הרב יוחנן בן זכאי אמר, לא נלך נגד הכהנים בזה, זה חומה של הכהנים. אבל רבה מבין בשיטת רבן גמליאל שזה דין, אז זה צריך עיון. חזרה לסוגיה שלנו, תנו רבנן, איזו היא אלמנת עיסה? כל שאין בה לא משום המזירות, ולא משום נתינות, ולא משום עבדי מלכים. ההגדרה של אלמנת עיסה, שבעצם מעיקר הדין קשרה, זה דווקא שהספק שלנו הוא רק ספק חללות. אבל אין ספק ממזירות, נתינות או עבדי מלכים. אמר רבי מאיר, שמעתי, הלשון הזאת צריכה ביור, כל שאין בה אחד מכל אלו מסעין לכהונה. אז אין בפשט, רבי מאיר אומר אותו דבר כמו תנא קמא. אם אין אחד מהספקות האלה, אז האישה הזו קשרה להינשא לכהונה. זה בדיוק מה שתנא קמא אמר. הגמרא תדון לזה בהמשך. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנסיה אומר כדבריו, איזו היא אלמנת עיסה, כל שנטמע, כל שהתערב בה, ספק חלל. זאת אומרת, אם התערב בה ספק חלל, אז היא קשרה לכהונה. הוא מוסיף עוד משפט שלכאורה סותר את המשפט הראשון, מכירין ישראל ממזרין שביניהם, ואין מכירין חללין שביניהם. אז אין הבנה לברייתא באשר היא, עכשיו הגמרא תפרש. אמר מה? איזו היא אלמנה תישא? כל שאין בה לא משום המזרות, לא משום נתנות, לא משום עבדי מנחים. החלל כשר, נכון? בהגדרה, אלמנה תישא יש בה ספק חלל. מה יש נהנך דאורייתא? חלל נמי דאורייתא. הרי הפסולים של אלה לכהונה נדרשים מפסוק, וגם חלל נדרש מהקש. כולם הם פסול דאורייתא לכהונה, אז למה בספק עבדי מלאכים, נתינות או חלה או ממזרות, אתה לא מכשיר אותה לכהונה, ואילו בספק חלל אתה כן, הרי שניהם באותה מדרגת חומרה לכאורה, כי הם כולם איסורים דאורייתא. ותו, אמר רבי מאיר, שמעתי כל שאין באחד מכל אלה מסין לכהונה, היינו תנא קמא. שאלה שנייה, לכאורה אין חילוק בין דברי רבי מאיר לתנא קמא. ותו, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, וכן רבי שמעון בן אלעזר אומר כדבריו, איזוהי אלמנה תישא, כל שנטמא בה ספק חלל, משמע שזה מה שהוא מכשיר. ואילו ההמשך, מקרין ניסן ממזרים שבהם אין מקרין חללין שביניהם, ואמר יתרי שהחלל כשר. המשפט הראשון שלו שמגדיר אלמנה תישא, שאותה הרי המשנה בידיעות הכשירה, ואז בסוף הוא אומר אין מקרין חללין שביניהם, משמע שזה סיבה לפסול. אז כל הברייתא לא מסתדרת לנו. זה שהגמרא צירפה את כל השאלות, זאת אומרת שהתשובה של הגמרא מתייחסת לכל השאלות כקושי אחד בהבנת הברייתא. זה לא שלוש שאלות נפרדות. זה לא... אמר רב יוחנן, ממזר צובח וחלל שותק איקה ביניים. השאלה המרכזית בברייתא הזו היא כשאומרים לבן אדם אתה ממזר, ואז הוא אומר לא אני לא, אז הוא צובח. או כשאומרים לו אתה חלל והוא שותק. אז זו השאלה, האם במציאויות כאלה אני מכשיר אותו או לא מכשיר אותו? האם זה שהוא שתק שקראו לו חלל, זה מעיד על כך שהוא באמת חלל, או שבן אדם לא אכפת לו שקוראים לו חלל? זה בעצם הנידון בברייתא. הוא יודע שאמא שלו אלמנה תישא, אבל יכול להיות שהוא גם יודע בבירור מה העמדה ההלכתית שלו. אז תנא קמא סבר, כל פסול דקראו לו ושתיק, פסול. תנא קמא סובר, אם אומרים לבן אדם, אתה ממזר, והוא שותק, אז הנקודת מוצא שלנו זה שאם הוא שתק, אז הוא פסול. ואחי כמה תנא קמא, אז תנא קמא אומר, ההגדרה של אלמנה תישא היא ככה, איזו היא אלמנה תישא, כל שאין בה לא שתוק ממזרות, לא שתוק עבדי מלאכים, ולא שתוק חלל. זאת אומרת, תנא קמא אומר, למרות שהוא לא מפרט שתוק חלל, אבל זה מובן מאליו, תנא קמא אומר, מתי היא אלמנה תישא, ומתי כל עוד שהבן שלה, כשאומרים לו אתה ממזר, הוא לא שותק. כשאומרים לו אתה נתין, הוא לא שותק. אומרים לו אתה בן עבדי מלאכי שלמה, הוא לא שותק. אומרים לו אתה חלל, הוא לא שותק. בכל המצויות האלה, אז אני מוכן להקל, כי הוא נאבק, הוא מגן על היחוס שלו, אז אין לי סיבה לחשוב שהיחוס שלו פסול. אז למרות שיש לי ספק על אמא שלו, האם היא הייתה אלמנה או גרושה, האם היא הייתה אלמנה של חלל או לא, עדיין אני אכשיר אותו. לפחות לפי העדות של רבי יהושע, רבי יהודה בן בטרה. וכאמר לרבי מאיר, אז רבי מאיר אומר לתנא קמא, הנחו דקפסי לבקהל, לגבי השלושה הראשונים, ממזרות, נתינות, עבדי מלאכים, אז זה פסול קהל, הוא לא יכול להינשא ליהודי רגיל, אז בגלל זה, אם הוא שותק, זה ודאי הוכחה שיש בו את המום הזה. אבל שתוק חלל כשר, ועד השתיק, משום לא אכפת לי. רבי מאיר אומר, כשהאדם שותק, כשקוראים לו חלל, אולי לא אכפת לו, כי הוא הרי כשר לרוב ישראל. אז זה לא הוכחה שהוא באמת חלל, אז בגלל זה על שתיקה כשקוראים לו חלל, זה עדיין לא הוכחה שהוא באמת חלל, וזה הנקודה שרבי מאיר חולק. כל שאין בה אחת מכל אלו מסין לכהונה, אבל אם הוא שותק כשקוראים לו חלל, עדיין אפשר להינשא לכהונה. זו שיטת רבי מאיר. וכאמר לרבי שמעון בן אלעזר לתנא קמא, רבי שמעון בן אלעזר חולוק על שיטת תנא קמא ברבי מאיר, על תנא קמא דרבי מאיר, איש מהלך דמחשה רבי מאיר בשתיקה, לא דקראו לחלל ושתיק, אלא דקראו לממזר ושתיק. אם אתה רוצה להכשיר בשם רבי מאיר, זה דווקא מציאות שקראו לו ממזר והוא שותק. והיד השתיק סבר ממזר קל להידלה. הסיבה שהוא שותק, זה לא אכפת לו. הוא אומר, כולם יודעים שאני לא ממזר. כולם יודעים שאם הייתי ממזר כבר היו יודעים מזה. אז הוא לא נאבק בזה. אבל ממזר וצבא, חלל ושותק, פסול. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בשיטת רבי מאיר, זה לא נכון שכשקוראים לו חלל והוא שותק, הוא כשר. אם כשקוראים לו ממזר הוא צובח, וכשקוראים לו חלל הוא שותק, אתה לא אומר לא אכפת לו. היידי אישתיק סבר מסתייד לומד כדי מקהל. הוא שותק כי הוא אומר, אם אני אאבק, אז יבררו את זה, יבררו את זה, ידעו שאני באמת חלל. אז הוא אומר, בסדר, לא אכפת לי, יקרו לי חלל, אבל אני עדיין קשר להינשא לשאר היהודים. אז זה למה שרבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר,
שזה שהאדם שותק שקוראים לו חנן, זה לא כי לא אכפת לו. רבי מאיר לא הכשיר מציאות כזו. זה המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון בן אלעזר בשיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא, תן אחד הרבי יוסי אומר שטוק ממזר כשר, שטוק חלל פסול. ציטוט אחד בברייתא, זה שיטת רבי יוסי, שכשקוראים לאדם ממזר והוא שותק הוא כשר, וכשקוראים לו חלל והוא שותק הוא פסול. ותן אידך שטוק חלל כשר, שטוק ממזר פסול. יש ברייתא אחרת בשם רבי יוסי, שאדם ששותק כשקוראים לו חלל, אבל צובח כשקוראים לו ממזר, אז הוא פסול. אומרת הגמרא, לא קשה. התנא קמא אליבא דרבי מאיר, הד רבי שמעון בן אלעזר, אליבא דרבי מאיר, זה באמת המחלוקת בין תנא קמא בשיטת רבי מאיר לרבי שמעון בן אלעזר בשיטת רבי מאיר. לפי תנא קמא, אם קוראים לו חלל והוא שותק, הוא עדיין כשר, כי לא אכפת לו, הוא אומר אני עדיין כשר לקהל, אז זה לא פוסל אותו מהכהונה. לפי רבי שמעון בן אלעזר, אם קוראים לו ממזר והוא שותק, אז הוא כשר, כי הוא אומר, לא אכפת לי, כולם יודעים שאני לא ממזר, יבררו את זה. אבל אם הוא שותק שקוראים לו חלל, אז זה מצב שאנחנו מסופקים, אנחנו לא יכולים להסיע אותו לכהונה, כי יש פה צד חזק שהוא באמת חלל, הוא רק לא רוצה להתווכח, כי הוא לא רוצה שזה יתברר. משנה. אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת שירדם למלות מים מן העין, מהמעיין, ונאנסה. אמר רבי יוחנן בן נורי, אם רוב אנשי העיר מסין לכהונה, אם רוב הגברים של העיר הם אנשים שהם כשרים שנשותיהם ובנותיהם יכולות להינשא לכהונה, הרי זאת תינשא לכהונה. אז אנחנו הולכים אחרוב ואומרים שהילדה הזו לא נפסלה באונס הזה, למרות שאנחנו לא יודעים מי אנס אותה, אבל היא לא נפסלה לכהונה. אמר לרב ולרב נחמן, רבי יוחנן בן נורי דאמר כמן, איקר רבן גמליאל אפילו ברוב פסולים, לשיטת רבן גמליאל... הרי אנחנו הולכים אחרי החזקה, ואפילו עם רוב פסולים, היינו צריכים להכשיר אותה. איקר רבי יהושע, אפילו ברוב כשרים, אם הוא הולך כמו רבי יהושע, הרי רבי יהושע אומר בספק, אני לא מכשיר אותה, אפילו עם רוב כשרים. אמר לי, אמר רבי יהודה אמר רב, יש לי ציטוט מרבי יהודה אמר רב, שבאמת רבי יוחנן בן נורי הלך כמו רבי יהושע. למה פה הוא הכשיר? כי יש לי שני רוב, כפי שנראה בעזרת שם מחר.